שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה. הלימוד היום מוקדש לבננו נועם שאתמול זכה להיכנס למריתו של אברהם אבינו, בתפילה שיזכה לגדול לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הנושא הכללי שלנו בפרק זה עדים זוממים, אבל בדף הקודם גלשנו לשאלה האם יש מיטת כספים בהלוואות שהם ליותר משבע שנים. רב יהודה בגרסה הראשונה שממר שכן, ורב כהנא הקשה עליו. את זה ראינו אתמול. עכשיו, בלי שום קשר לנושאים הקודמים ובלי שום קשר לעדים זוממים, הגמרא תביא עכשיו עוד שתי סוגיות שיש להם את אותו מבנה, כלומר שרב יהודה בשם רב יאמר הלכה, רב כהנא יקשה על ההלכה ורב יתרץ את הקושייה. הסוגיה הראשונה זה בדיני שבת. אחד מאבות מלאכה שאסורות בשבת זה מכה בפטיש, כלומר שהוא גומר את המלאכה של איזשהו כלי, ומחדש רב יהודה בשם רב שכשהם היו תופרים בזמנם חלוקים, הם היו תופרים את זה בצורה כזאת שאין פתח להכניס בו את הראש עדיין, כך לפי רשי, ואז מי שבשבת יפתח את הפתח הזה בשביל להכניס את הראש, זה מכה בפטיש כי הוא גומר את המלאכה של אותו חלוק, וממילא הוא חייב חטאת. אז זה דברי רב יהודה בשם רב. עכשיו מקשה על זה רב כהנא, למה שם אתה אומר שלפתוח פתח זה מכה בפטיש, לעומת בחבית שהיא מכוסה על ידי מכסה ויש טיט שמחבר את המכסה לחבית, אם מישהו מוריד את המכסה הוא לא נחשב מכה בפטיש. עונה על זה רב יהודה או רבה לפי הגרסה בשבת, אי אפשר להשוות בין המקרים. במקרה של החלוק זה מחובר לגמרי ומי שפותח פתח הוא עושה פה דבר חדש. לעומת זאת, במקרה של החבית, הוא לא יוצר פתח חדש, הוא רק מגלה פתח שכבר קיים, שפשוט היה מכוסה על ידי דבר אחר. כיוון שזה לא פתח חדש, זה לא נחשב מכה בפטיש, ולכן שם הוא לא חייב, ובחלוק הוא כן חייב. זה היה הסוגיה הראשונה. הנושא של הסוגיה השנייה, שהיא סוגיה יותר מורכבת, זה הכשרות של מקוואות. נקדים שמקווה, בשביל שהוא יהיה כשר, צריך שיהיו בו לפחות 40 סאה של מים לא שאובים, כלומר מים שהגיעו לשם בדרך טבעית. עכשיו, אם יש כבר 40 סאה וזה מקווה כשר, גם אם אחרי זה הוסיפו לזה מים שאובים, זה לא פוסל את המקווה, וככה באמת גם עושים היום. אבל יש גזרה דרבנן שאם לפני שהמקווה היה כשר, כלומר לפני שהיה בו כמות של 40 סאה של מים לא שאובים, שמו בו שלושה לוגים של מים שאובים, זה פוסל את המקווה, וזה לא יעזור אחר כך להוסיף עוד מים לא שאובים, עד שיהיה 40 סאה מים שאובים. אז שוב, מדרבנן, שלושה לוגים של מים שאובים פוסלים את המקווה אם הם נוספו למקווה לפני שהמקווה היה כשר. עכשיו, החומרה הזאת זה דווקא כשיש שני תנאים, גם שמדובר בשלושה לוגים ולא פחות, וגם שהנוזל שנפל למקווה זה דווקא מים ולא דבר אחר. עכשיו, יש משנה במקוואות שמדברת על מה יקרה במקרה ביניים, כלומר שלא ברור האם אותם שלושה לוגים מוגדרים כמים או כדבר אחר. מתי זה קורה? בתערובת, כלומר שיש מים והתערבב במים קצת יין או קצת חלב. אז באותה משנה יש מחלוקת. תנקמה אומר שברגע שיש איזושהי תערובת בתוך אותם שלושה לוגים, הם כבר לא מוגדרים כמים וממילא הם לא פוסלים את המקווה. לעומת זאת, רבי יוחנן בן נורי אומר שהולכים לפי המראה. אז זה המחלוקת בקצרה. עכשיו ננסה להבין את זה יותר. אז אמרנו שיש שם שני מקרים בעצם. מקרה אחד זה שיין נפל לאותם שלושה לוגים, ומקרה שני זה שחלב נפל לאותם שלושה לוגים. עכשיו, במקרה של החלב, אם מדובר בשלושה לוגים מלאים של מים, שאז נפלו לתוכם חלב, אז ברור שהחלב לא משפיע, כי יש פה שלושה לוגים מלאים של מים, ואם אותם שלושה לוגים של מים פלוס קצת חלב נפלו אחרי זה למקווה, זה פוסל את המקווה. לכן על זה המשנה לא מדברת, אלא היא מדברת שהיה שלושה לוגים חסר קצת, ואז יתערבב חלב במים, וזה השלים את הנוזל לשלושה לוגים, ואז מה המחלוקת? תנקמה אומר שזה לא נחשב מים, ולכן זה לא יפסול את המקווה, כי אין פה שלושה לוגים של מים לבד, בלי חלב. לעומת זאת, רבי יוחנן בן נורי אומר שהולכים לפי המראה, וכיוון שמדובר פה בקצת חלב, אז עדיין התערובת נראית כמו מים, לכן זה נחשב מים, וזה כן יפסול את המקווה. כלומר, במקרה הזה, תנקמה מקל ורבי יוחנן בן נורי מחמיר. זה המקרה השני במשנה במקוואות, ונשים אותו בצד כי הוא לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה המקרה הראשון שם של יין שנפל לתוך מים, ובמקרה הזה יש שתי גרסאות איך לקרוא את המשנה. הגרסה הראשונה זה שגם ביין מדובר שהיו פחות משלושה לוגים של מים, ולתוך זה נפל יין. ואז תנקמה אומר שהמים האלה לא נחשבים מים והם לא פוסלים את המקווה, בדיוק כמו במקרה הקודם של החלב, כלומר פשוט כי אין פה שלושה לוגים של מים, אלא זו תערובת של מים ויין. כלומר, שוב, לפי הגרסה הראשונה, הסיבה היחידה שתנקמה אומר שהמים האלה לא פוסלים את המקווה, זה פשוט כי לא היו פה שלושה לוגים של מים. ממילא נדייק שאם כן היו פה שלושה לוגים של מים ואז נפל לתוך זה היין, אז לפי תנקמה, היין הזה לא ישפיע וזה עדיין ייחשב כמים, ואם זה ייפול למקווה, זה כן יפסול את המקווה. זה דעת תנקמה, שהיין לא משפיע, ואז בא רבי יוחנן בן נורי וחולק על זה ואומר, לא נכון, היין דווקא כן משפיע, כי זה משנה את המראה של אותו נוזל, וזה כבר לא ייחשב כמים. כלומר, שוב, לפי הגרסה הזאת, אם יש לנו שלושה לוגים מלאים של מים, ולתוך זה נפל קצת יין, לפי תנקמה זה עדיין ייחשב כמים, וזה יפסול את המקווה. לפי רבי יוחנן בן נורי זה כבר לא נחשב כמים, אלא כיין, כי זה נראה כמו יין, וזה לא יפסול את המקווה. כל זה לפי הגרסה הראשונה, שגם במקרה של היין, מה שתנקמה אמר שזה לא פוסל, זה דווקא כשהיה קצת פחות משלושה לוגים של מים. אבל אם היה שלושה לוגים, זה כן יפסול. לעומת זאת, לפי הגרסה השנייה, במקרה של היין לא מדובר שהיה פחות משלושה לוגים, אלא מדובר בשלושה לוגים מלאים. ולזה נוסף יין, וגם במקרה הזה, תנקמה אומר שזה לא פוסל את המקווה. כלומר, שלפי הגרסה השנייה, גם לפי תנקמה, כמו רבי יוחנן בן נורי, היין משפיע על המים, כלומר, עכשיו זה נראה כמו יין, אז זה כבר לא נחשב מים, אלא יין, ולפי שניהם זה לא יפסול את המקווה, ואז במה הם כן החלקו? רק לגבי החלב, במקרה הראשון, שנפל חלב לתוך קצת פחות משלושה לוגים של מים.
אז נסכם את זה שוב. אמרנו שיש במשנה שני מקרים, חלב ויין. המקרה של החלב זה לא הנושא שלנו, לכן לא נסכם את זה עוד פעם. לגבי המקרה של היין, יש שתי גרסות במה מדובר, והאם בכלל יש מחלוקת. לגבי המקרה של היין, אם מדובר ביין שנפל לתוך פחות משלושה לוגים של מים, בזה לפי כולם זה לא נחשב כמו מים אלא יין, וזה לא יפסול את המקווה, אבל גם זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה שיין נפל לתוך שלושה לוגים מלאים של מים. והאם בזה יש מחלוקת, זה תלוי בשתי הגרסות.
לפי הגרסה הראשונה זה מחלוקת, תנקם אומר שזה לא משפיע וזה עדיין נחשב מים וזה יפסול את המקווה, ורבי יוחנן בן נורי אומר שזה לא נחשב מים אלא יין וזה לא יפסול את המקווה, ולפי הגרסה השנייה שניהם אומרים שזה לא נחשב מים אלא יין וזה לא יפסול את המקווה. עד כאן ההבנה של המשנה במקוואות. עכשיו נראה איך כל זה נכנס לסוגיה שלנו.
כזכור, את כל הסוגיה הזאת הבאנו כי אנחנו מביאים עכשיו שלוש סוגיות שבהם רב יהודה אמר בשם רב הלכה מסוימת, ורב כהנא הקשה עליה. אז ההלכה שאמר רב יהודה בשם רב זה במקרה האחרון שעליו דיברנו, שאם נפל קצת יין לתוך שלושה לוגים של מים, זה נחשב יין וזה לא יפסול את המקווה. זה ההלכה שאמר רב יהודה, ורב כהנא הקשה עליו מברייתא ששם רבי חייא אמר שזה כן יפסול את המקווה, כלומר זה עדיין יחשב מים. ואז מתרץ רבה שזה לא קשה, כי זה בעצם מחלוקת תנאים. עכשיו, איזה תנא מסכים עם רב יהודה בשם רב, זה תלוי בשתי הגרסות. רב למד כמו הגרסה הראשונה, ואז רב יהודה בשם רב הוא רק כמו רבי יוחנן בן נורי ולא כמו תנקמה. לעומת זאת, רב פאפה התלבט בין שתי הגרסאות, ולפי הגרסה השנייה, רב יהודה בשם רב הוא כמו כולם. כלומר, גם לפי תנקמה וגם לפי רבי יוחנן בן נורי, היין משפיע על המים וזה לא נחשב מים אלא יין וזה לא יפסול את המקווה. ולסיום הקטע הזה הגמרא מביאה את הבאי שהזכיר לרב יוסף שהוא למד כמו הגרסה השנייה. אז זה היה הסוגיה השנייה של אמירה של רב יהודה בשם רב וקושייה של רב כהנא. ועכשיו, כיוון שראינו עכשיו הלכה של רב יהודה בשם רב שקשורה לשלושה לוגים מים, הגמרא מביאה הלכה נוספת בנושא קרוב, גם היא של רב יהודה בשם רב, הפעם לא יהיה קושייה להלכה. אנחנו נלמד את ההלכה הזאת לפי הבנה של התוספות. אומר רב יהודה בשם רב, אם יש חבית של יין שנפלה לים ואז מישהו טבל באותו מקום, אז אנחנו חוששים שהיין לא יתפזר בים, אלא יש שלושה לוגים של יין מכונסים באותו מקום, ואז זה נחשב שהוא טבל ביין ולא במים, וזה לא נחשב טבילה, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת את אותו דבר, והברייתא מוסיפה ומחדשת שהחשש הזה שהיין לא יתפזר, זה לא רק במקרה שמדובר באדם תמה, ואנחנו אומרים בוא נשאיר אותו תמה, נשאיר אותו בחזקתו, אלא זה גם יכול לתמה דבר טהור, כלומר במקרה שאחרי הטבילה של אותו אדם, שכאמור הוא לא ניתר, וממילא הוא גם טימא את היין של הים, אם מיד אחרי זה נפל לשם גם כיכר לחם של תרומה טהורה, אז הלחם גם נטמא, כלומר החשש הזה הוא לא רק בשביל להשאיר אדם בטומאה, אלא גם בשביל לתמה דבר טהור. ובזה הגענו למשנה, סיימנו עם המאמרות של רב יהודה בשם רב, ואנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, שזה עדים זוממים. הנושא של המשנה זה חיוב מלכות בעדים זוממים. עכשיו, כבר למדנו בדף ב' עמוד ב', שבמקרה שבו אי אפשר לעשות לעדים הזוממים את מה שהם זממו לעשות, אז הם מקבלים מלכות. למדנו את זה מהפרשייה של מלכות בדברים כ"ה, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רישתו במספר, בפשטות שם לא ברור על איזה חטא מדובר, ודרשנו בדף ב' עמוד ב' שמדובר שם בעדים זוממים. עכשיו, זה כאמור רק שאי אפשר לחייב אותו את מה שהוא זמם לעשות. אבל מה קורה כשאפשר לחייב אותו את מה שהוא זמם, ומדובר שהוא זמם לחייב ממון, אז ברור שמחייבים אותו ממון. האם הוא גם משלם וגם לוקה, או שהוא רק משלם? אז בזה המשנה מביאה מחלוקת, לפי רבנן הוא רק משלם, ולפי רבי מאיר הוא גם משלם וגם לוקה. שוב נחזור על זה בשביל שנזכור, לפי רבנן הוא רק משלם, לפי רבי מאיר הוא משלם ולוקה. ועכשיו בגמרא נראה מה המקור לדעות שלהם, אבל לפני שנתחיל את הגמרא נקדים שיש כמה סיבות שנפגוש עכשיו בסוגיה בשביל לפתור אדם מלקבל מלכות. סיבה אחת זה מה שאמרנו עכשיו שלפי רבנן הוא לא לוקה ומשלם, וכאמור רבי מאיר חולק. סיבה שנייה זה כשמדובר בלאו שאין בו מעשה, למשל שיש בו רק דיבור, במקרה כזה רבי יעקב פותר ורבי יהודה מחייב, עוד רגע נראה מה המקור לזה. וסיבה שלישית לפתור לזה כולם מסכימים זה לאו הניתק לעשה. כלומר כשיש איסור לאו שיש לו גם מצוות עשה שמתקנת את הלאו, למשל לא תגזול, יש מצווה של להשיב את הגזלה. אז בלאו הניתק לעשה לא לוקים. שוב נחזור על שלושת הסיבות, סיבה ראשונה זה לוקה ומשלם, לרבנן פטור לרבי מאיר חייב. סיבה שנייה זה לאו שאין בו מעשה, לרבי יעקב פטור לרבי יהודה ניקוד החייב, וסיבה שלישית זה לאו הניתק לעשה. אז אלה הסיבות שנפגוש, ועכשיו נקדים עוד הקדמה מה המקורות שנפגוש.
אנחנו נראה שלושה מקורות בכל אחד דין אחר, במקור הראשון והשני ברור לנו שהוא לוקה, במקור השלישי ברור שהוא לא לוקה. המקור הראשון זה עדים זוממים, שאפילו שמדובר בלאו שאין בו מעשה, לפי כולם הוא לוקה, לפחות במצב שבו אי אפשר לעשות לו את כאשר זמם, ולפי רבי מאיר, אפילו שהוא כן משלם את כאשר זמם, הוא גם לוקה. זה המקור הראשון. המקור השני, שם ברור שהוא לוקה, זה מוציא שם רע. מוציא שם רע זה אדם שאחרי הלילה של החתונה טוען שאשתו לא הייתה בתולה ומביא עדים שהיא זינתה בין האירוסין לבין הנישואין. עכשיו נשים לב שמוציא שם רע לוקה, אפילו שלכאורה יש שתי סיבות לומר שהוא לא ילקה, זה גם לאו שאין בו מעשה, כמו עדים זוממים, וזה גם לאו שהוא כבר משלם עליו כנס ובכל זאת הוא גם לוקה. אז זה המקור השני. מקור השלישי זה איסור שברור לנו שהוא לא לוקה, וזה האיסור של להשאיר את בשר הפסח עד הבוקר, לא תותירו ממנו עד בוקר. במקור הזה יש שתי סיבות לומר שהוא לא ילקה, רבי יעקב אומר שהוא לא לוקה כי זה לאו שאין בו מעשה, כי הרי הוא לא עשה כלום, הוא פשוט לא אכל את הקורבן. לעומת זאת רבי יהודה שחולק על רבי יעקב וסובר שלוקים עליו שאין בו מעשה, אז הוא אומר שהוא לא לוקה בגלל שזה לאו הניתק לעשה. אז אלה שלושת המקורות שיש לנו, כאמור עדים זוממים, מוציא שם רע וקורבן פסח. ועכשיו יש בגמרא שתי סוגיות. סוגיה ראשונה זה להבין את המקור למחלוקת בעדים זוממים, האם הוא לוקה או לא, וסוגיה שנייה זה ללמוד את המקור של רבי יהודה שלוקים גם עליו שאין בו מעשה. אז נתחיל בסוגיה הראשונה, מה המקור למחלוקת בעדים זוממים? כאמור, לפי רבנן הוא לא לוקה, ולפי רבי מאיר הוא לוקה. אז אומרת הגמרא, לפי רבנן הוא לא לוקה, כי כתוב בפרשייה שלמנו משם את המלכות לעדים זוממים, והיכהו לפניו כדי רשעתו. רשעתו זה לשון יחיד, וזה בא ללמד שלמרות שבאותו מעשה הוא התחייב בשני איסורים שונים, הוא מתחייב רק על רישה אחת, ולכן לפי רבנן הוא רק משלם ולא לוקה. לעומת זאת רבי מאיר יענה ויאמר שמכאן אפשר ללמוד שהוא לא מת ומשלם. אבל אם הוא צריך רק ללקוט ולשלם, אז הוא כן לוקה ומשלם. אז זה המקור של רבנן והתשובה של רבי מאיר. עכשיו, מה המקור של רבי מאיר? הוא לומד את זה ממוציא שם רע. הרי כמו שאמרנו מקודם, מוציא שם רע זה מקרה שבו ברור לנו שהוא גם משלם וגם לוקה. אז מכאן לומד רבי מאיר שאפשר גם לשלם וגם ללקוט. עכשיו, הגמרא מקשה על זה, הרי מוציא שם רע זה לא חיוב ממוני, כלומר הוא לא משלם על הפיצוי ממוני, אלא זה כנס קבוע שהוא מנותק מהנזק הממוני שהוא גרם לה. אז ממילא, כיוון שזה כנס, אי אפשר ללמוד מזה לעדים זוממים, שזה לכאורה חיוב ממוני. אבל מיד הוכה הגמרא, מה פתאום? הרי בדף ג' למדנו שגם עדים זוממים לפי רבי עקיבא זה כנס. אז כיוון ששניהם כנס, אפשר ללמוד שלפי רבי מאיר הוא גם לוקה וגם משלם. אגב, תראו תוספות איך רבי מאיר ילמד לכל החיובים, לא רק לכנסות שגם שם הוא יכול ללקוט ולשלם. אז זו הייתה הסוגיה הראשונה, מה המקור למחלוקת במשנה שלנו, האם הוא לוקה ומשלם או שלא. ועכשיו נעבור לסוגיה השנייה, ברבע העליון של עמוד ב' נראה את המקור לדעת רבי יהודה, שהוא אמר בקורבן פסח שחייבים מלכות גם עליו שאין בו מעשה. עכשיו רק לפני שנתחיל, נשים לב שהדיון בסוגיה השנייה מניח כדעת רבנן מהסוגיה הראשונה שלא לוקים ומשלמים. בכל אופן, מה המקור לרבי יהודה שכן לוקים עליו שאין בו מעשה? לכאורה זה קל, כבר ראינו שני מקורות כאלה, עדים זוממים ומוציא שם רע. הרי בשניהם מדובר בלאו שאין בו מעשה, ובשניהם ברור לנו שלוקים. אז אולי מביא את המקור של מוציא שם רע, אבל זה לא מספיק, אז ריש לקיש מצרף לזה את המקור של עדים זוממים. למה צריך לצרף את שני המקורות ביחד? כי מכל אחד לחוד אי אפשר ללמוד, כי בכל אחד מהם יש סיבה לומר שאולי דווקא שם לוקים, כי יש איזושהי חומרה, אבל אי אפשר ללמוד משם לקורבן פסח שגם שם ילקה. מה החומרה שיש בכל אחד? במוציא שם רע יש חומרה מיוחדת, לפחות לפי רבנן זה מיוחד, שהוא לוקה ומשלם, כי הרי לפי רבנן בדרך כלל לא לוקים ומשלמים, ובעדים זוממים יש חומרה מיוחדת שלמרות שבדרך כלל בשביל שאדם ילקה צריך שהעדים יעשו בו התראה, כאן העדים הזוממים לוקים אפילו שלא היו עדים אחרים שעשו להם התראה לפני שהם חטאו. אז כיוון שבכל אחד מהם יש חומרה אי אפשר ללמוד מכל אחד בפני עצמו, אבל מקשה על זה הגמרא, לכאורה עדיין אי אפשר ללמוד משניהם ביחד, כי בשניהם יש חומרה משותפת ששניהם זה תשלום מיוחד, כלומר כנס. אז אולי זה חומרה מיוחדת ואי אפשר ללמוד מזה לקורבן פסח או לדינים אחרים. אבל דוחה את זה הגמרא, רבי יהודה באמת יסבור שלא כמו רבי עקיבא, שעדים זוממים זה לא כנס, אלא זה חיוב ממוני, ואז יוצא שאין חומרה משותפת בין שני המקורות, והוא כן יכול ללמוד משם שלוקים עליו שאין בו מעשה. אז זה המקור לדעת רבי יהודה, ומי שחולק עליו ואומר שלא לוקים עליו שאין בו מעשה, יסבור כמו רבי עקיבא שגם עדים זוממים זה כנס, ואז כיוון ששני המקורות הם כנס, אי אפשר ללמוד מהם לדברים אחרים. ועכשיו אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו חוזרים שוב לסוגיה הראשונה, וזה המחלוקת האם עדים זוממים לוקים ומשלמים. לוקים זה מצד לא תענה וריחה את שקר, ומשלמים זה מצד עדים זוממים. לפי רבי מאיר כן, ולפי רבנן לא. עכשיו הגמרא מניחה כאן שהפסוק לא תענה וריחה את שקר חייב ללמד משהו שקשור לעדים זוממים. ממילא אומרת הגמרא, לפי רבי מאיר זה מובן, כי הפסוק מלמד שגם בעדים זוממים שמשלמים בפועל, גם להם יש מלכות.
אבל לפי רבנן זה לא ברור מה הפסוק מלמד, כי הרי עדים רגילים אין להם מלכות, כי זה לאו שאין בו מעשה. ולעדים זוממים יש מלכות רק שהם לא משלמים, וזה נלמד מ"והיה עם בינקות הרשע". אז מה לומדים לפי רבנן מהפסוק "לא תענה ורעך את שקר"? עונה הגמרא שגם בעדים זוממים, כמו בכל התורה, בשביל להעניש, צריך קודם להזהיר. ולכן הפסוק "לא תענה ורעך את שקר" מזהיר מפני עדות של עדים זוממים, ואז את העונש עצמו לומדים מ"והיה עם בינקות הרשע". אז זה רבנן, ורבי מאיר ילמד את האזהרה ממה שכתוב בסוף הפרשייה של עדים זוממים, והנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה. הוא לומד מהפסוק הזה שני דברים, ממה שכתוב והנשארים ישמעו ויראו. הוא לומד שכשמענישים את העדים זוממים צריך להכריז על זה שהציבור ידע וישמע. את זה גם רבנן לומדים. ומהמשך הפסוק הוא לומד את האזהרה ממה שכתוב ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך.